יום חמישי, פרשת וישלח. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפתח האחרון לשבוע זה עם גדלותה של נשמה יהודית, כפי שהובא על ידי הרב אהרון ברגמן במבשר בזמן האחרון. מספר אחד שהוא ראה אותו מוצר ששונה, ככה מספר אותו אברך חשוב מקהילה חסידית, מספר על אותו נער רחוב שהלך ברחוב עם לבוש מרופט ורחובי, נער רחוב, נער שוליים, או שקוראים לזה היום מתמודד לשון נקייה. צייר מאוד, ילד משפחה חרדית מובקת, לדאבון לב הוא נשבע באחת עשרות שב ומדוחים, הפרי נפל רחוק ברוח שינה מצויה, שנושבת בשר ובזהב בכל פינה אפשרית. והנה אני רואה אותו מתאר האברך שקוע כולו בסלולרי, שהוא הבחין בו, התנצל וסיפר כי מצליח לפי תומוי, כיוון שהוא החליט לשמור על קדיש עשרה ראש השונה, הוא צריך להשלים את כל החומר שהוא הפסיד ביומיים של החג. אומר אותו אברך, נדמתי לשמוע איך נפש מטלטלת כזו עמדה בגבורה בניסיון של שמירת חג. קיבלתי על עצמי להאיר לו פנים, לקרב אותו בכל הכוח. שנה, בשבת שעברה, הוא מספר, בליל שבת, בשעה מאוחרת, ישבתי בית הכנסת, ואני שוב רואה את אותו בחור, שמסתובב הולך ושוב מבועד בית הכנסת. נאמן להחלטה שלי, ניגשתי לה בפנים שוחקות, החלטתי לו גוצ'ה בסליבה ואימא שלומך, מה אתה עושה בו בכזאת שעה? ואז הוא שב, והנצח לפי תמות הסיפור המדהים שאישור אותי פה ופה. אתמול הוא אומר, בליל שישי, הייתי בזה אירוע, ישנתי הרבה שעות אחרי זה, עכשיו קשה להירדם, בעצם אין לי שום תעסוקה. חומר קריאה, הוא אומר, זה לא פתרון בשבילי, אומר ככה בסוד, אני לא יודע לקרוא. ולכן יש לי עכשיו התמודדות קשה מאוד, כיוון שקיבלתי על עצמי בחודשים האחרונים לשמור שבת וחג, יש לי ניסיון לא להתעסק עם הפלאפון. אז אני מעדיף להסתובב בחוץ, להעביר את הזמן עד שאני אתעייף. אז אני אחזור הביתה ומיד ירדם, ככה אני לא אקשה בחילול שבת. אומר, כששמעתי את הדברים הכנים שלו, החלטתי מיד שהמשימה שלי עכשיו זה לסייע לו לשמור שבת כאוות נפשו. פשוט נכנסתי איתו לשיחה על דו ועלה. עזרתי לו להעביר עוד שעה בדיבור עם בעלמה. אולי בעצם זה דברי קודש. המטרה שלהם היא להבטיח את שמרת השבת של אותו נשמה מאומללה. וככה אומר, יצאתי משם בתובנה שאין לנו מושג, אין לנו מושג בכלל בגדלותן של נפשות ישראל, שלא תמיד אפשר לזהות אותן, שהן מחוסות ומוסתרות במעטה צבעוני וססגוני. מי כעמך ישראל מסיים אותו אברך? איך היה אומר סנגורן של ישראל, ברדית שובר? על כזה מייסה, והם הראו אותנו ללמד זכות על כל יהודי, ובעיקר, בעיקר לעסוק בקירוב החוקים ככל האפשר, כי אין לנו השגה, אין לנו השגה בגדלותו של נשמה של כל יהודי ויהודי. אנחנו ממשיכים עם כל העם, יש פה דברים נפלאים. לא תאמינו מה קורה כשנותנים לאבא את המיקרופון, זה הכותרת. התרגלתי עם משהו, כל פעם שמישהו לא מסתדר לי, שמשהו לא מסתדר לי, אני מכריז, תנו לאבא שבשמיים את המיקרופון, בוא נראה מה יש לומר על זה. ככה זה היה כשהלכתי עם הבן שלי לקנות חולצות לחג. כל פעם שאני הולך לקנות חולצות, אני אתפלל שאני אמצא חולצה שתתאים למידות שלי, כי הן גדולות מהרגיל, שיהיה בד נעים, כי אני רגיש לזה. אומר, עברתי בכמה חנויות, תהיה הצלחה. בסוף אחרי חיפושים ארוכים, מצאתי את החנות המתאימה שמוכרת את המידות האלה. כשאני בא לשלם, אמרו לי שהמידה הזאת עוזלה, ורק עוד שבועיים יגיע משלוח מסף. אמרתי לבן שלי, בוא ניתן לו את המיקרופון, ככה שהם רוצה נבוא עוד שבועיים, כי זה הכי טוב בשבילנו. נתתי להשם שלא קהינו, כי ככה זה הכי טוב, אחרי שבועיים עוד פעם באתי, והחנות הייתה סגורה, אמרתי בלב שנראה לי שמשהו קורה פה, אני סקרה לדעת מה. פעם השלישית שבאתי לקנות, היו 8 חולצות מתאימות, אחד שאני קונה את כולם. כשבאתי לשלם, אני מגלה שהכרטיס אשראי נשאר בבית. לקח לי חצי שנייה להתעשת, ואז הזכרתי בהודעה להשם. תנו לו את המיקרופון, אמרתי לבן שלי במחישות. אתה עוד תראה שיצמח אם זה דבר טוב, כי את אני באמת לא מבין. כעבור יומיים, אח שלי מתקשר אליי, בדיוק הייתי להם צמא שהוא לא יכלתי להרים, חזרתי אחרי שעתיים. מה רצית? אני שואל אותו. סתם, אני שואל מה נשמע. תגיד לי, מה הרעשים האלה? אני שואל אותו. אמר לה, אני נמצא בחנות חולצות ברחוב. אני אומר לו, תעשה לי טובה, תשאל אותו אם יש, חולצות במידה שלי. הוא מברר וחזר אליי אחרי כמה דקות. אומר לי, המידה הזאת נגמרה. ייקח כמה שבועות עד שהוא יקבל אותה למלאי. ואז הציף אותי כבר גל של כעס. כמה מיניות על אותם חולצות. מה, לא היו לי חולצות לחג? אבל שוב הרגעתי את עצמי. אבא, קח את המיקרופון. כל לטובתי, מי יודע כמה צער אתה חוסך לי. חצי שעה אחרי זה אח שלי סיים את הקנייה והוא משלם, הוא בא לחזור הביתה. כשהוא יוצא, רודף אחריו, מישהו אומר לו, סליחה, אפשר לשאול אותך שאלה? שאלתו איזה יהודי שהיה בחנות. אמר, כן, בטח, איזה מידע חיפשת? שמחר אמר לך שנגמר. הוא אומר לו, אתה יודע רצויה. הוא אומר, תקשיב לי, הבן שלי קנה לעצמו 10 חולצות במידה הזאת כאן בחנות. העניין הוא שהוא עבר ניתוח, ירד במשקל, החולצות לא מתאימות לו. כיוון שהוא לא שמר את הקבלה, המחור לא מסכים להחליף אותם למידה קטנה יותר. והוא ממשיך, אני מוכן למסור לך אותם, אבל בתנאי אחד, שלא תשלם לי שקל, כי זו המצווה שלי. הוא אומר, במקום לקנות 110 חולצה ב-110 שקל כל אחת, כל יגיע אליי בכלל הביתה במשטח חרוץ בשווי 1,100 שקל. עכשיו הבנתי, הוא מסיים ואומר, למה החולצות נגמרו, למה כרטיסי אשראי נשכח, למה החולצה סגורה, וכו' וכו'. אוי זה להשם כי טוב, כאילו היום חזי. נתתי לאבא את המיקרופון והיה לו מה לומר. אנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא, נושים במאי זכיום. אחד מגאוני דורנו רבותיי, היה מורן הגאון, דור קודם כבר, מורן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, מלבד הגאונות שלו, המידות הנאצלות, כולם ידעו שההגיעה וההתמדה שלו בתורה זה דבר שאין לו אח ורע. לא רבים יודעים את אותם ניצני גדלות שהתחילו בעיקר לאור רוחה הגדול של אמא של הצדקנית. הבנים שלו סיפרו על הרגע שהתחילו להיזרע ניצני הגיעה הנסגרות שבתורה כבר בגיל קטן. זה סיפור שמעורר צמרמורת ומעיד על כוחה המופלא של האמא היהודיה. זה היה באותם שנים כשההורים שלו היו דלים ממש, והבית לא היה כמעט כלום. הוא היה משפחה הגאון רב חיים לייב, נאלץ לממן מקורות הלוואה שיסייעו לו, ולו במעט, למחיות המשפחה. כעבור כמה זמן כשהגיעו אנשים לקבל את הכסף בחזרה, לא היה לו להחזיר. ולא דברה, הוא נאלץ לא פעם להחזיר להם משכון או תמורה מכלי הבית המועטים שהיו. יום שלישי הוא מנחת לעד בזיכרונו, כפי שהעיד לימים רב שלמה זלמן אוירבך. מאותו יום הגיעו אנשים ביקשו לקחת משכון על התשלום דמי חוב, כבר לא כמעט כלום. אמא הביאה את כל התכשיטים והכלי כסף. נכנסו הביתה, לקחו גם את ספרי הקודש שהיו בבית. היה ספרים שאבא למד, רב חיים לייב עם הבנים. אז אמא פרצה בבכי, ובעקבותי הילדים שראו את זה בלי יכולת לסייע, כשהם אמרו תפילה ריבונו של עולם, על כל אני הוכנה לוותר. אין לי צורך בכלים שיקלו עליה בכלל, אבל ספרי הקודש, אלו שבעלי הגדול עומד עם הבנים ומגדל אותם בדרך העולה, על זה אני לא יכול לוותר בשום אופן. ככה היא פנתה בדמעות לריבונו של עולם שיסייע לה. אותם דמעות רותחות שיצאו מהלב הפועם של האמא המסורה, שהמחישו יותר מכל מהו ערכו של לימוד התורה, הם שהחדירו בלב העינוק של מזלמן מהי אהבת תורה. שאינה יודעת גבול, מהו ערך החיים האמיתי, לעומת דברים שהם לא כל אמיתיים וחשובים בעיני אדם. ואז החליט רב שלמה זלמן להשקיע את כל יתותיו העמקה בתורה ביגיעתה, בזכות דימותיה של. אנחנו ממשיכים עם יום הדילולה. יש פה מייסי מייפס מכלי ראשון לרגל יום הדילולה של הרב קודש רבי ישראל מצ'ורטקוב זצ"ל. החסיד הנדר רבי משה שפיגל זצ"ל וותיקי חסידי צ'ורטקוב, הוא גם זכה להוציא לאור עולם את הספר הנפלא נזר ישראל, שיש שם דברי תורתו של רבו המובהק. אמרתי לי שלפנינו מסופר בכתבי זיכרונותיו של דוד מוישה, זה לשונו. סיפר שנולד עם רגליים חולניות, קראו לזה מחלה אנגלית, צורה קשה מאוד, עד שהרופאים נלאו מלמצוא רפואה למחלה. ככל שגדלתי הרגליים יהיו מעוקלות יותר ויותר, עד שנמנעה ממני האפשרות ללכת וגם לעמוד, הייתי מסוגל רק לשבת. הליכה נעשתה בזחילה בפישול ידיים ורגליים. כשהגעתי לגיל 3 לא יכולתי להיכנס לחיידר. אבא שלי לימד אותי א' בייס, בתחילת החורף, עד תפחי סמך זיים, התגברה המחלה מאוד. אמא מרוב צער, התחילה להציק להביא איפה הרחמונות של אבא לבן, יש לך רבי על כך גדול שרבים נעזרים, למה אתה שותק? צלת שורטקוף, תריש עולמות. אבא נסע לסוער את כל פרשת ושלח, הגיע לשם ביום חמישי. מיד באותו לילה בשעה 9:30 הוא נתקבל לרבינו. הוא עמד לפניו שבור ורצוץ, מסר לו פתקה מיוחדת בשבילי, ומרר לפניו בבכי על המצב העגום. באותו פרק זמן, אמא חזרה הביתה מהשוק. כבר שזה היה באמצע החורף, ששעות היום היו קצרות, התחילה להכין צורכי שבת מבעוד לילה. 9:30 בדיוק, בזמן שאבא שלי עומד לפני הרבה, אמא שלי הרכינה את עצמה כדי להסיק את התנור. אני ירדתי פתאום מהמיטה בזחילה כדרכי, קרבתי לאמא שלי, תפסתי בה, ועמדתי את עצמי, נשארתי עומד בפעם הראשונה. אמא שלי אומר, נבלה מאוד, ידע שאבא שלי נסע לצ'ורטקוב, הבינה שהמופס לנגד עיניה, לכן יצא מכלה, קרא לכל השכנים לראות בניסי ניסי. במיד שלך מברק לאבא בצ'ורטקוב על הבשורה הטובה. במוחד, אבא שלי נכנס עוד פעם לצ'ורטקוב הרבי עם המברק, עם פנים צהלות, ברך אותו. צ'ורטקוב אמר לו, יהיה לך ממנו הרבה נחת. ומיד התחילו להתיישר הרגליים שלו להתרפא. כשמלאו לי 4 שנים התחלתי ללכת לחיידר. כשהגעתי לגיל 7, חלה ועבר כל סימן נקר מהמחלה שלי ברגל, אני הפכתי לאדם בריא ושלם. ואנחנו משחרר רבותיים סגולות וישועות, לימוד התורה מוצשה בסגולה להצלחה כל השבוע. מספר על הרוקוז של רב לייב טורנר, זה היה הבן הרביעי של השיני ורוב. כל מפישה בסנהג לימוד את המדר שייך לתו פרשת שבוע ועד הורש לאחרים, לימוד דף גמור וטוסי מוצשה בסגולה להצלחה כל ימות השבוע. אומרים בשם הרב הקודש מוקות, כשמוצשה בסדם, צריך שמיר אל סרק, כי כשקדושת השבת מסתלקת עם בני ישראל מתחילים ימי החול, התקוחות החיצוניים משתדלים להתחבר עם בני ישראל, וזה נראה זה פסוק, ואי אח יוצא יעקב, ואי סובו חיבו מצידי, שיעקב יוצא, אז אי סובה, יעקב מבחינת הקדושה, ואי סובה ההפך. אמר זה הרב חודש בחלמיר מגוסטינין, שלכן תקנו למר פסוקי ואיתי לכם את השבת, כי תכם להתגבר ברכות שמיים מעל, ולעצור בעד התדבקות אותם כוחות. והספר בניינו אילום, הוא בא בשם החוסן ישועס על הקיצור שכונו, שהוא כותב שעל ידי לימוד תורה מוצאי שבת יוכל לקנות שלמות מקדושת שבת על כל השבוע על ידי התורה והעבודה. הביאור בזה, על פי מה שכתבו הקדמונים, שמוצאי שבת זה כמו צינור שמעביר את השפעות השבת לימוד השבוע. ולכן ההתנהגות במוצאי שבת משפיעה על כל ימות השבוע. עוד הביאו בשם ספר זה השולחן שהוא כתב שהלימוד מוצאי שבת קודש בנוסף לזה שהוא מסוגל להצלחה לכל ימות השבוע. עוד הזכות שלו גדולה, כי יש רבים שעוסקים אז בדברי הרשות, וידוע שבכל עת שמועטים ולומדים, נצבל להתגבר בלימוד בעת הזה. וגם בשפחיים, טנז, שהוא כותב, מספר שמי ציורתו, היה אצל המעריד, מבלז. הוא עמדתי בשבת, הוא היה שם עם הנכדים שלו מאחוריו, ואחרי הבדלה הסתובב, הוא אמר בחורים, לכו ללמוד. יש לי בקבול עם אבא, שמיד אחרי הבדלה צריכים ללמוד. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. ספר מפורסם, מוציא מדי שנה ספר נוסף בסדרה מבוקשת. קרתה לו טעות, ספר חדש נכנס סיפור שכבר הופיע בספר הקודם. אחרי שהוא קיבל את כמה טלפונים מהקוראים, עמד על הטעות, החליט לפצות ולהוציא שני סיפורים בחוברת, שהיא תחולק בחינם. מחנות הספרים לרוכשי הספר החדש, שאלה אם זה לא רבית שנותן שני סיפורים, עבור סיפור אחד שחסר, אז התשובה היא אומר בשבר דבות שליטה. אין בזה חשש, כי באמת אין בזה מתחתוס, ודאי שאם הסבר החדש היה מופיע ללא הסיפור הכפול, גם כן היו משמים עליו את המחיר, לשתות גם על האנשים נמצא הערה על הספר והסופר, וכדי לשמור על השם הטוב, חילק את זה כפיצוי. בנוסף, הספרות גם ניתן לאותם שעדיין לא רכשו, רק רגשו בהמשך. אם כן, אין פה כלל המתון נוסף. אנחנו משכים דף היום בהלוכה, אנחנו עוזים משעת דולה בסימן תוף ממחס. נתחיל עם סימן תוף ממחס. בן חוץ לארץ, שהרב זכה עבורה בחומץ בשמיני של פסח, האם החומץ נסר בענאי? וכך ועל עוד נושאים מעניינים. נלמד היום בספרים בהלוכה, נוכל לשמוע בשיעור שלוחה אחת לפי הרבנים הגאונים. חומץ של גוי, או של הפקר, שאמר עליו הפסח מותר באכילה ובהנאה, כאילו שלא עברו עליו באיסור בלירו בן מוצא. צרוי שיש לו שותפות עם גוי, ועבר עליו הפסח, אחרי פסח פרקו את השותפות. חלקו של ישראל אסור בהנאה, וחלקו של גוי מותר בהנאה, ייתכן שגם באכילה. אבל אם החמץ על הפסח, ביתו של ישראל, אין להקל על עניין נאה. ולפני פירוק השותפות אסור כל החמץ בהנאה, ושכל חלק ממנו שייך לשניהם כאחד. ישראל שמחת החמץ לגוי בערב פסח אחרי חצות, יש אומרים שהחמץ מותר אחרי פסח, כיוון שלא עברו על הפסח עצמו באיסור בלרוב בהמות. אם גוי מביא לישראל חמץ בפסח, אסור לישראל לקבל אותו, משום איסור בלראה ובלימוצה. צריך להקפיד שגם לא ייראה, שלא יראה ממעשיו, שלא ייראה, סליחה, מהמעשים שלו, שהוא באמת מעוניין בחמץ. למשל, שלא יראה לגוי לנכד במקום מסוים, כי אם ניכר שהוא מעוניין בזה, אז החמץ נקנה לו בקניין חוצר. אם בכל זאת הגוי ישאיר את החמץ בבית, החמץ לא נקנה לו, כי קניין חוצר לא חל בניגוד לרצון בעל החצר. ולכתחיל, הוא צריך לומר במפורש שהוא לא מעוניין שיכול קניין חוצר על החמץ. ואם הוא באמת אמר ככה מפורש, אז מותר להראות לגוי להניח את זה במקום מסוים. ובכל מקרה, אם החמץ נשאר ברשותו, צריך להעמיד בפני מחיצה בגובה עשרות פוחים. וביום טוב יחסו את זה בכלי עד מוצא היום, ואם הוא לא עשה ככה, החמץ מותר בנוי אחרי פסח. חומץ שעבר עליו שמיני של פסח, אפילו שאין איסור מדאורייתא, אסור לאחר פסח באכילה בענה, אבל תושב חוץ לארץ, שואב פסח בארץ ישראל, הוא מכר את החמץ שלו שבארץ ישראל לגוי באמצעות רב כנהוג, ומועד השביעי של פסח זכה הרב בחמץ, חזרה עבור כל המוכרים, כולל החמץ שבין חוץ לארץ. אין החמץ נאסר בענו, מכיוון שחזל לא גזרו איסור זה ביום טוב שני אלא בחוץ לארץ, כשלא יזלזלו שם בקדושתו. ויש אומרים שגם אם החמץ נמצא בחוץ לארץ, הוא מותר אחרי הפסח, מאידך, אם המוכר נמצא בחוץ לארץ, אז יש שנראה מדבריו שהחמץ אסור אחרי פסח, ויש אומרים שגם באופן הזה החמץ מותר, כיוון שאין לרב אפשרות לזכות בחמץ, ורמי שאסור לו להחזיק אותו ברשותו. עד כאן בעניין דפיים בהלוך שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול, חמץ שעבר עליו הפסח. להתערב את הערובת במידה כזו שאינו בטל בתוכה, אפשר להשאיר אותו בהנאה על ידי פדיון. דהיינו, השלחת שווי החמץ של התערובת לאיבוד, ולעידוך כיסא, אם יתערב חמץ שעבר עליו הפסח בתערובת כדבר המימיד, כמו שהתפיחו בצק בשמרים שהם חמץ שעבר עליו הפסח, למרות שכמות השמרים קטנה לאין ערוך מכמות הבצק, לא ניתן להתיר אותו על ידי פדיון. חומץ נוק ששעבר עליו הפסח מותר בענוי, ויש אומרים שמותר גם לאכול אותו. על דעת רוב הפוסקים הוא אסור באכילה. נפסיק מים עם אחורה כדרכנו, נזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, מצווה להרבות בסעודה בראש חודש. והמצווה הזאת מוטלת גם על האנשים וגם על הנשים. שיש שני ימים של ראש חודש, יש להרבות בסעודה בשניהם. לחלקו הפוסקים צריך לקיים את, זה, את המצווה הזאת דווקא ביום, שאפשר לקיים אותה גם בלילה. ורצוי לאכול סעודת פת, ויש שנהגו לשתות יין. ראוי להוסיף לכבוד ראש חודש מאכל שאינו נאכל, דרך כלל בימות החול. לכן בשבת שחל בראש חודש, ראוי להוסיף מאכל מסוים שלא נאכל ביתר השבתות. ואם לא הוסיף מאכל בסעודת השבת, יש להוסיף אותו בסעודת מלווה מלכה. ההוצאות לצורך סעודת ראש חודש הן כמותות שבת ביום טוב, שאינם בכלל ההוצאות שנקצבים לאדם בראש השנה, אלא כפי מה שהם הוציא עליהן, יוסיפו לו על הנקצב עבורו עם מעט ועם הרבה. דף היום תלמוד בבלי, האם מותר לדון בלילה, והאם תאנים חייבים בפה, ועל איזה דין ידוע, ועל איזה דיין ידוע שסגי נאור, וכך ולא נושאים העניינים, תלמד היום מסכת נידה, דף נון. ולקראת סיום עבודה חפצים בחיים, כולם מוזמנים להצטרף אלינו, ללימוד היומי, הלימוד היומי בספר חובת חיים, היום אנחנו מתחילים בלימוד כלל י' מלכות לשנור, שהוא עוסק בדיני סיפור לשנור לתועלת. ליתר שסיפור לשנור לתועלת יש כמה וכמה תנאים. הבירור המסופים מביאים מספר קורי דינים, כיוון שיכול להקל על הזכירה בראשי פרקים של כל התנאים. הסימן הוא שטיקו יופו, או שטייבס שין, שיתבונן. אין אם זה עזק, האם אכן פוני עשה לחבר שלו, מה שהוא עשה זה נחשב פדין גזל או נזק. טוב, תועלת, שהוא יחמין את תועלת, יוד, יסובב. זאת אומרת שיכול לסובב באופן אחר, שהוא לא יכול לסובב את התועלת באופן אחר, אלא רק על ידי לשנורה. קוף זה קו, קו משקולת, לא להגדיל את העבלה שעושה אחד עשה. איזה הדין, שלא יצא איזק יותר מכפי הדין, יוד, היא רואה, ראשון שהוא יראה את זה בעצמו, ולא שיאמרו לו. איי, סליחה, פי ואיי, זה פלוני והוכחה, שיוכיח את פלוני מתחילה. עוד סימן, א', ב', ג', ד', ד', ו', ז', אני ראיתי בוודאי גערה, תוכחה זאת אומרת דיוק, תכוון לתועלת, ואי אפשר באופן אחר, ונזק. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית, מותר פתגמים מובא, שכשהיו באים להזכיר חולה לפני הצדיק, אומר פרמשלן, שהתפלל לרפואה, היה מזהיר אותו, איבר ברכת אשר יוצר. חבון עצמה, שזו סגולה בדוקה ומנוסה לרפואה. אשתדל רבותיי לכוון בברכת אשר יוצר ונזכור שזו סגולה בדוקה לרפואה. עד כאן דברינו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא. שבת שלום והרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוכניות ובגשמיות, בכל טוב סלע.